שלום לראול סרוגו שמצטרף אלינו, נשיא התאחדות בוני הארץ.
שלום, אחר הצהריים טובים.
אחר הצהריים טובים גם לך. כמדומני שכבר התארחת אצלנו בתוכנית איפשהו בתחילתה שם לפני כמה חודשים.
איך אפשר שלא, הרדיו כל כך
בדיוק.
אקטואלי ומצליח.
תודה, תודה. ובאמת, אני אמשיך איתך מהשאלה, אני חושב שסיימנו אז. אמרנו, נשאר במעקב, מה קורה עם פועלי הבנייה. אז מצד אחד שמענו עכשיו פרויקט שמצליח לבנות עם פועלים מולדובים והודים וכולי. מה אתה חושב, צלחנו את המשבר או שהוא רק מחמיר?
לא צלחו את המשבר, הוא לא מחמיר, אבל הוא עומד קבוע באותה נקודה. אנחנו בעצם נמצאים כרגע פחות או יותר בשביל העשירי, לא השתנה שום דבר מאז להיום. באבחת חרב מנעו את הכניסה של עובדים הפלסטינאים, שזה בערך 90 אלף חוקיים, ותוסיף על זה עוד 20 אלף שבחים, אז זה 110 אלף עובדים זרים, עובדים פלסטינאים נעלמו מהמפה, ובינתיים זרים הגיעו אולי 1,000-1,500 עובדים.
מה אתה אומר? 1,000-1,500 עובדים זה הכל? זאת אומרת, אנחנו באזור האחוז בקושי.
נכון, אנחנו באזור האחוז בקושי. הממשלה עושה מאמצים, אנחנו עובדים גם מול משרד השיכון, יהודה מורנשטרן, מנכ"ל משרד השיכון ואנשים שלו, ומול שר הפנים ואנשיו, רשות ההגירה, אייל סיסו, כל הפקידות הבחירה במשרדים האלה עובדת, משתדלת, רק שהם כולם, בוא נאמר ככה, הם נתונים לאילוצים משפטיים כאלו או אחרים, והבירוקרטיה היא פשוט מטורפת, ולכן זה מונע את הבאה המיידית של העובדים, ולצערי הרב, אני לא רואה התקדמות. יש היום, נכון לרגע זה, 20 אלף עובדים בהודו, סרי לנקה ואוזבקיסטן, שמוינו כבר על ידי התאחדות הקבלנים בשם משרד השיכון, אנחנו עושים את המיונים המקצועיים. כן. הם ממתינים להגיע בגלל בעיות של ניירת, דרכון ככה, דרכון אחרת, אישור בריאות כזה, אישור אחר, הם לא מגיעים לכאן.
זאת אומרת, תן לי לשאול אותך ככה, אם עכשיו היינו מעלים מטוס לאוויר, שכל כולו פקידים, מנחיתים אותו במדינות הרלוונטיות, יושבים עם שולחנות, עמדות מחשב, חותמים על מה שצריך, סורקים מה שצריך, תוך שבוע יכלנו להביא את ה-30 אלף חבר'ה האלה לפה?
לדעתי כן.
זה פשוט...
גם זה עניין של קבלת החלטה וקבלת אחריות. אני אתן לך דוגמה. אם תאגיד מסוים, הרי הבאה לארץ של העובדים, זה דרך תאגידי כוח אדם. אם תאגיד מסוים, נניח, יש לו הזמנה ל-200 עובדים. כבר ידוע, השם שלהם ידוע, מספר דרכון, הם כבר עברו את המיונים. עכשיו, אותם 200 אלה, התאגיד הגיש רשימה של מסמכים שהמערכת דורשת. המסמכים האלה טרם נבדקו עד הסוף, ולכן מונים מנו להביא את העובדים. עכשיו, מה אני אומר? מה-200 האלה, תבדוק מדגמית 30 עובדים. לא צריך את כל ה-200. תבדוק 30 עובדים, ה-30 העובדים האלה עברו, תכניס את כל ה-200. פשוט מאוד, לעשות בדיקות מדגמיות. לא חייבים לבדוק כל קבוצה.
לא מתקבל על הדעת.
נכון. כל עובד, יש 60 דפים של מסמכים, 60 דפים. תאר לך, אנשים צריכים לעבור אחד-אחד על כל עמוד.
בלתי אפשרי.
זה לא ייגמר.
הכוח אדם שאתה צריך הוא בלתי אפשרי וזה לא ייגמר. אבל אני מנסה להבין את ההיגיון. בוא נאמר, ובאמת הכל מגיע מבירוקרטיה. הרי בסופו של דבר, גם מקבלי ההחלטות, נקרא לזה, התמימים ביותר יודעים, שבמקום שיש עודף בירוקרטיה, אז קורים דברים מאחורי הבירוקרטיה. ואנחנו כבר שומעים על טפטופים של שבחים, אני מבין שכבר מדובר באלפים. שמצליחים להיכנס לארץ מכל מיני מעברים, מה מעדיפים את הסכנה הביטחונית החמורה שבזה? אני יודע כבר לפחות על 2-3 פרויקטים שנתפסו בהם עשרות שבחים. למה מחכים חס חלילה, לאסון הבא?
נכון מאוד, אתה צודק לגמרי. תראה, הקבלנים מצד אחד הם מחויבים ללוחות זמנים, צריכים לעמוד, אחרת יתבעו אותם. מצד שני אלה הם עובדים, ולכן ברגע שהכל מושעה, הבירוקרטיה קשה, אז זה גורם לקבלנים, ואני ממש נגד זה לחלוטין, להסיק שבחים ולהכניס את כולנו לסכנה ביטחונית. זה פשוט בלתי אפשרי. צריכים לעשות שני דברים במקביל. פעם אחת, להכניס לפה את ה-65,000 עובדים זרים שדיברנו עליהם. 65,000, פשוט להכניס אותם. אז מה יקרה אם יגיעו מתוך 65,000? נניח יגיעו 200 אנשים, מהודו, שהם יש להם עבר פלילי.
נכון.
אוקיי, אז מה, so what?
באחוזים זה ודאי בטל. נכון.
נעלה את זה ונחזיר אותם לשם חזרה.
בדיוק, היה גם...
חולים.
נכון.
אז או שנרפא אותם או שנחזיר אותם. לא יכול להיות שאתה מעניש את כולם בגלל זה. נכון. ויותר מזה, גם לגבי עובדים הפלסטינאים, לעניות דעתי, צריך במתווה מסוים שהשבא כבר הכין אותו, והמלל כבר הסכים לו, להכניס לפה סדר גודל של 10,000 עובדים, משהו בסדר 20,000 עובדים, בסדר גודל הזה, ואז לוודא שמגיעים פה עובדי בניין מקצועיים, שיש להם רישיון כבר למעלה מ-10 שנים, שכולם בעלי משפחות, מגיל מסוים, הם נכנסו עם לעבוד, עדיף אשר שהם יעבדו, אשר שעבדים שבחים, שאתה לא שולט עליהם בכלל, ולא יודע מה קורה איתם.
תרשה לי לשאול אותך לסיום, נכון יהיה לומר לדעתך, שהנושא הזה, זה הנושא שמתדלק עכשיו את שוק הנדלן, כי אני לא מוצא לזה סיבה אחרת. אנחנו רואים מדינה במצב של מלחמה, אנשים לא יודעים לגבי העתיד הקרוב, לאן אנחנו הולכים מבחינה כלכלית, והמחירים עולים, והמחירות עולות. זה לדעתי הדבר שמתדלק את השוק.
יש פה נזק שהוא לא כפול, הוא משולש, הוא מרובע. הדבר הראשון, היצע הדירות קטן, וברגע שהיצע הדירות קטן, אז המחירים יעלו בהמשך הזמן, כי הביקושים לאט לאט חוזרים חזרה, והיצע הדירות נמוך, המחירים יעלו פעם אחת. פעם שנייה, ממשלת ישראל, בגלל היצע הדירות הקטן, מכניסה מעט מאוד כספים, דווקא בתקופה שהיא צריכה אותה. ענף הנדלן השיא בערך 90 מיליארד שקל בשנת 2022, לקופת המדינה ממכירת קרקע ומיסים. מה-90 מיליארד האלה זה ירד אולי ל-40 או 50.
וואו,
דווקא
חצי.
בתקופה שהמדינה צריכה את הכסף למלחמה. דבר שלישי, אנחנו יודעים על התוצר הלאומי והגידול בחוב תוצר. לוקחים הלוואות ומקטינים את התוצר, והדבר הזה מערער את מעמדה הכלכלי של מדינת ישראל, ומוריד את הדירוג.
נקווה שהבעיה הזאת תיפטר, והפועלים האלה הגיעו, נכון. מקווים שהם יזינו לנו מי שצריכים לקבל את ההחלטות. ראול סרוג, נשיא התאחדות בוני הארץ, תודה לך שהיית איתנו שוב, ונקווה שבפעם הבאה כבר נשמע בשורות יותר טובות. תודה רבה.
גם אני מקווה ושחטופים יחזרו במהרה.
אמן. אמן, אמן. אמן, להתראות.